Start Me Up, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב.
שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הטכנולוגיה והיזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ושל רדיו תל אביב. אני אבי בר, ובכל תוכנית אני אנסה להביא לכם את התכנים הכי מעניינים בנושא טכנולוגיה ויזמות, כל מה שקורה בסיליקון ואלי, בתל אביב ובכלל בעולם הטכנולוגי. כמה מילים על קמפוס תל אביב? זהו חלל במשרדי גוגל בתל אביב, שפתוח לקהילת היזמים, המתעניינים, הסטארט-אפיסטים וכל מי שטכנולוגיה מעניינת אותו. מתרחשות שם המון פעילויות לטובת הציבור, חשוב לציין שכולן פתוחות לקהל וכולן בחינם. מי שרוצה לדעת יותר, מוזמן להיכנס לאתר שלנו, lcampus.co/tel-aviv.
Start Me Up, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב.
אני רוצה להתחיל עם איזה ידיעה. רובוטים, מכונות אדם העושות כל מיני מלאכה יותר טוב מבני אדם, עושים עכשיו ידיים ואוזניים מלאכותיות שניתן לסמוך עליהן יותר מאשר על ידיים ואוזניים של בני אדם. נשמע כמו העלילה של הפרק האחרון של Westworld, אז זהו שלא. זה טקסט שקיבלתי באדיבות רז קפלן מהספרייה הלאומית, והוא לקוח מתוך עיתון דואר היום מהשביעי באוקטובר 1931. אז אם פעם דיברו על רובוטים שאולי יחליפו אותנו, אני חושב שהיום המילה החדשה שמחליפה את זה זה בוטים. בדיוק אתמול דיברתי עם חברי הטוב אילון מאסק, ושאלתי אותו, מה אתה חושב על בוטים ועל AI, אינטליגנציה מלאכותית? הוא ענה לי תשובה די מעוררת השראה, אבל אני חייב להגיד שלא ממש אישית. יכול להיות שהסיבה לזה זה כי לא באמת דיברתי עם אילון מאסק, אלא עם איזשהו בוט שנוצר מתשובות שהוא אמר בעבר, בטוויטר ולעוקבים, שמישהו יצר, וככה נתן את ההרגשה כאילו אתה באמת מדבר עם אילון מאסק. מסתבר שזה נהיה דבר נפוץ, כל מיני סלבריטיז יוצרים לעצמם או שאחרים יוצרים להם, בוטים שכאלה, שבאמצעותם הם יוצרים קשר כאילו אישי עם מיליוני מעריצים מכל העולם. אז מה זה בכלל בוטים ובשביל מה הם טובים? בשביל זה אני שמח מאוד לארח איתנו היום את אורי אליאבייב, שהוא כתב טכנולוגיה, ואחד האנשים שמתווכים את מהפכת הבוטים בצורה הכי טובה שאני מכיר לקהל הישראלי. אורי, מה העניינים? מה שלומך?
מה קורה? הכל טוב, מה איתך?
אני בסדר גמור, סטנדרטי. בוא, אורי, אולי נעשה צעד אחורה לטובת המאזינים הפחות טכנולוגיים. תן לנו מעט בכלל את הבסיס. מה זה בוט בכלל?
בוט זה בעצם אפשר להתייחס לזה כתוכנה, שירות ש... אתם מתקשרים איתו באמצעות דו-שיח, באמצעות שיחה. כמו שיש היום, אתה יכול לדבר עם חבר שלך בוואטסאפ, במסנג'ר, והוא מתכתב ועונה לך. אז פשוט בוט, אין בן אדם אמיתי מאחורי הקלעים, אלא נמצא בעצם בינה מלאכותית או שירות ממוחשב כזה או אחר. שיודע לקחת את הדברים שאתה אומר לו ולהגיב בעצם.
זאת אומרת שאני, נכנס לך לאתר של חברת הביטוח החביבה עליי, וכותבת לי מיכל הנציגה, היי אבי, מה שלומך ומה אני יכולה לעזור לך, אני מדבר עם בוט?
כן, זה גם עכשיו בוט, לא מתוחכם כל כך, כן? התקדמנו מאז עוד הרבה, והיום אתה יכול ליצור שיחות יותר עמוקות, אבל כן, באופן עקרוני, גם אותו נציג שירות הוא בוט, סירי גם נחשבת בוט שהיא מופעלת באמצעות קול, וגם דוגמה מצוינת, יש לנו את קורטנה, את אלקסה, של החברות הנוספות.
את האסיסטנט וכן, של גוגל.
נכון, גוגל אסיסטנט, אחר שצובר את תאוצה עם גוגל הום. כן, יש הרבה שירותים והרבה דברים שבאמת מתאימים לקטגוריה של בוטים. בוטים זה לא דבר חדש, הוא קיים איתנו כבר הרבה זמן.
זאת נקודה, בוא נתעכב עליה רגע, כי באמת, אם אני חוזר לידיעה, הטקסט שהקראתי בהתחלה, אני לא יודע אם שמעת על הרובוטים שיחליפו יום אחד בני אדם. הפחד הזה, גם מזה שרובוטים יחליפו אותנו, והיום בוטים, הוא מלווה אותנו כבר הרבה זמן. אתה חושב שזה דבר אמיתי, או שסתם אנשים אוהבים לפחד?
אני חושב שקודם כל זה דבר אמיתי, ואני חושב שצריך לקשר את זה לפחד. כי בסופו של דבר, האנושות תמיד רצתה להיות יותר יעילה ויותר טובה, והבוטים וגם כל הרובוטים, הם פשוט יעשו את זה בצורה יותר טובה. כי אם עכשיו יש רופא, מומחה, שצריך לנתח עכשיו את הצילום שלך, אבל אם יש בוט שעושה את זה ברמת דיוק הרבה יותר גבוהה, ובאופן הרבה יותר מהיר, לא תעדיף שהוא יבוא ויבדוק את הצילומים שלך, זה תהליך שיקרה, והוא קורה כבר היום, ויש אפילו חברות ישראליות שעושות את זה, אני מאמין שהבוטים בעצם יאפשרו לנו לנהל אורח חיים הרבה יותר, יותר שעות פנאי, שנוכל לעשות דברים יותר שאנחנו אוהבים, ואת העבודות הפשוטות הם יחליפו. דבר טוב או רע זה כבר תלוי באיזה צד של המשוואה אתה נמצא, אבל כמו שרכב עזר לנו להגיע מהר מאוד ממקום למקום, וכמו שהאינטרנט עזר לנו לתקשר בצורה יותר טובה, אני מאמין שגם הטכנולוגיות האלה, הבוטים שאולי יחליפו עבודות פשוטות, אבל הם גם יאפשרו לנו רמת חיים הרבה יותר גבוהה. וגם ייווצרו עבודות חדשות סביבן. תמיד נצטרך עוד אנשים שיצרו, אתה יודע, תפקידים נוספים, כמו שהתרחש עם כלכלת אפליקציות.
כן.
גם היא יצרה המון המון עבודות חדשות. אני מבין שגם הבוטים והמכונות המתוחכמות ייצרו גם הן לא מעט עבודות חדשות.
אז אני מבין שמבחינתך אנחנו לא עומדים בפני טרנד שיסתיים עוד מעט, אלא איזה מהפכת הבוטים החדשה, נכון?
כן, אני לא מאמין שזה באמת טרנד, כי יש פה דברים שהם הרבה יותר עמוקים אם אתה יודע, זה יצליח או לא, נגיד, כמשקפי מציאות מדומה, שזה יכול להיות חלק שהתחברו או חלק לא. פשוט בוטים והדרך שבהן מכונות באמת הופכות יותר חכמות, זה פשוט ייגע בנו בכל דבר, ולא תהיה דרך לא להיות באינטראקציה עם זה. כי כמו שהבאתי את הדוגמה עם הרפואה, אתה יכול להקביל את זה לאורך דין, וגם היום כבר יש את הדברים האלה, זה לא דברים רחוקים. היום יש בוט שיודע לנתח את החוזה שאתה מביא לו, והוא מביא לך נקודות שכדאי לך להיזהר, הוא מביא לך סעיפים שלא הופיעו בחוזים אחרים. זאת אומרת, זה קורה, זה חי, זה עכשיו, וזה תקף ונמצא באין ספור תעשיות ואין ספור מוקדים. אז ככה, אני מאמין שזה לא עניין של טרנד אם זה יתפוס או לא, זה פשוט בלתי נמנע, כי אתה רואה באמת תוצאות מדהימות, ואתה רואה שבאמת דברים מצליחים לקבל ביטוי חדש והרבה יותר מהיר והרבה יותר טוב. ככה שאני מאמין שכולם ירצו בסופו של דבר לקחת חלק בזה.
אנחנו דיברנו לפני הפודקאסט הזה, לפני שהתחלנו להקליט, ואתה חלקת איתי רשימה של בערך 50 חברות ישראליות שעובדות על סטארט-אפים שקשורים לבוטים. עכשיו, אני מנסה לחבר את זה למה שאמרת. איפה החזון בין הבוט שמנתח את ה-MRI או את ה-CT של החולה, ובין מה שהסטארט-אפים האלה עומדים היום? איפה, כמה רחוקים אנחנו מהגשמה של החזון הזה?
אז קודם כל, ואני אשמח כבר לענות בקובע השני שלי בתחום של המשין לרנינג, זה משהו שאנחנו לא רחוקים ממנו, אבל עם זאת אנחנו לא יותר מדי קרובים. זאת אומרת, היום המכונות, אלגוריתם, תקרא את איך שתרצה, יודעים לבצע משימה ממש טובה, אבל משימה אחת. וגם בהן הן צריכות עדיין להגיע לרמת בשלות. נגיד אם אנחנו מסתכלים בתחום של העיבוד תמונה, כמו שהבאת את הדוגמה של הזיהוי של סרטן או דברים כאלה של גידולים, המכונות יודעות לעשות את זה ברמה מאוד גבוהה, אבל עדיין לא ברמה של להחליף באופן מוחלט את הרופאים ואת המומחים. זה לא שם. אני מאמין שבנגיד 5 שנים הקרובות כבר נגיע לרמת בשלות שהיא מספיק טובה כדי שהמכונות יהיו כלי עזר לאותם רופאים, ובעתיד מעבר לזה גם, אני מאמין זה עוד כמה שנים קדימה, עוד 10 שנים, הם יוכלו להחליף אותם באופן, אתה יודע, מלא. אתה יכול לראות את זה גם ברכב האוטונומי של גוגל ושעוד הרבה הרבה יצרניות אחרות. אנחנו כן רואים שיש התקדמות, זה ברמה מאוד בשלה, אבל עדיין לא מספיק כדי שלא יהיה אף אחד מאחורי ההגה. אז אני מאמין שעוד 5 שנים זה כבר יהיה נורמה שאנשים רק ישבו ולא יעשו כלום, ובעוד 10 שנים אנחנו נראה רכבים שנוסעים לבד כבר בלי בעיה. הטכנולוגיה כן נמצאת שם, וגם יש הרבה סטארט-אפים, אני חוזר רגע לשאלה שלך, סטארט-אפים ישראלים שעוסקים בזה, אם זה בפיתוח של בוטים מתוחכמים, אם זה בפיתוח של אנליטיקה. אנליטיקה לבוטים זה עולם אחר, זה באמת עולם שונה, שגם את זה אפשר לדבר שעות. אז כן, יש הרבה חברות שעושות את זה, חברות ישראליות, שמפתחות כלים לבוטים, מפתחים בוטים בעצמם, מפתחים את האלגוריתם שמאחורי הבוטים. לא פחות חשוב, מפתחים את השפה הטבעית והשפה החופשית, את כל האלגוריתם שקשורים ליכולת של הבוט לדבר איתך בצורה אנושית ולא מכנית כזאת, שזה גם יש הרבה חבר'ה בארץ והרבה גם גופי מחקר שעושים את זה באוניברסיטאות. אז זה משהו שגם קורה הרבה בארץ, ומאמין שבשנים הקרובות ייצאו מפה לא מעט בשורות.
בעצם, אם אני מנסה ככה לצלול לעומק הדברים שאתה אומר, קצת אני יוצא לי מזה שבוטים זה קצת buzzword, שבעצם מאחורי הדבר האמיתי זה AI או Machine Learning,
כן,
למידת מכונות ואינטליגנציה מלאכותית, זאת בעצם הפריצת דרך, לא השימוש בצ'טבוט שמדברים איתך, נכון?
אני אין לך מה, זה בדיוק גם מתחבר לנקודה שאמרנו מקודם שבוטים קיימים כבר הרבה זמן. זאת אומרת, בעצם המהפכה האמיתית של הבוטים מתחלקת לשניים. הדבר הראשון, כמו שאמרת, יש לנו פה באמת קפיצת מדרגה בכל מה שקשור למשין לרנינג, לבינה מלאכותית, לעיבוד שפה, זאת אומרת, ליכולת של הבוטים באמת להיות סמי אנושיים כאלה, או שתדבר איתם ובאמת לא תרגיש שזה מכונה כזאת רובוט שמדבר איתך, אלא בן אדם אמיתי. זה קובע אחד שהוא באמת המנוע והכיתור, ולפי דעתי, על זה גם ייפול ויקום דבר, כי בסופו של דבר אנשים רוצים חוויה טובה, ואם הבוט לא יצליח לדלבר את החוויה הזאת, אז זה יצלול. ומצד שני, ולא פחות חשוב, ואסור להתעלם מזה, וזה גם הסיבה למה בוטים אחד צוברים תאוצה, זה הכוח העולה של אפליקציות של מסרים יעדיים. מילי כבר לפני שנה, ב-2015, יש מחקרים מראים שאנחנו נמצאים יותר באפליקציות מסרים יעדיים, וואטסאפ, מסנג'ר, וויצ'ט, אתה יודע, אם אנחנו נסתכל בצורה גלובלית, מאשר מרשתות חברתיות, יותר מאשר פייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'אט. זאת אומרת, אנחנו נמצאים יותר באפליקציות צ'אט מאשר ברשתות חברתיות. וזה גם משהו שהוא כוח מניע מאוד חזק לעולם הבוטים, כי אנשים רוצים להיות במקום שהמשתמשים שלהם נמצאים הכי הרבה זמן. אז השילוב של זה, והשילוב של השיפור בבינה המלאכותית ובמשין לרנינג, ביחד יוצר איזה בוסט כזה מטורף של הבוטים.
זה ממש מרתק, אתה יודע, משרדי הפרסום גילו גם הם את עניין הבוטים. השבוע, כשגלשתי לי לענתי ברשת חברתית מסוימת, טוב, נו, זה פייסבוק, ראיתי שעלה קמפיין למותג משחת שיניים חדש, שבו הילד מדבר עם בוט כל לילה, או כל ערב לפני השינה, והבוט מזכיר לו איך שומרים, נותן לו טיפים לשמירה על היגיינה, היגיינה את הפה, וכמובן מזכיר לו לצחצח שיניים עם משחת המותג שלהם. יצא לך להתעכל בדברים כאלה?
יצא לי, יש הרבה תקדים, יש אפילו חברה ישראלית שיצרה בוט בשיתוף פעולה עם דיסני למיס פיגי. יש הרבה חברות כאלה והרבה מותגים שלאט לאט מאמצים את עולם הבוטים כדי להנגיש יותר מידע, כדי ליצור חוויה יותר פרסונלית, יותר אישית, כי ממשק או האתר עם אפליקציה שזה רק כפתורים, זה משהו שהוא טוב, הוא נחמד, אבל בוט יכול ליצור יחס המראה הרבה יותר טוב, כי יש פה משהו אישי במקום מאוד אינטימי, שזה בעצם שיחה שאתה מתנהל. לילד יותר קל להתחבר לאיזה חבר או לאיזה דמות שתזכיר לו צחצח שיניים, כן. אשר זה אפליקציה שהיא טיימר כזה שיגיד לו תצחצח עכשיו שיניים, כי זאת השעה שההורים שלך הגדירו באפליקציה או משהו כזה.
טוב,
וזה
נשמע...
גם עוד כוח מאוד גדול של בוט עם האנושיות הזאת, הדרך המאוד חברית לתקשר עם המשתמש.
כן, נשמע שיש שם מגוון מאוד מאוד רחב של יישומים שזה יכול לשמש, וכמו כל דבר בטכנולוגיות האלה, קודם בודקים את ההיתכנות להביא מזה כסף דרך פרסום, אני רואה. באמת, א', תודה רבה רבה, אורי, ונשמח להתעדכן איתך בהמשך לעתיד הבוטים בישראל ובעולם.
אני אשמח, תודה רבה.
ביי ביי.
Start Me Up, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב.
בהמשך לשיחה המרתקת שהייתה לנו עם אורי על תעשיית הבוטים באופן כללי, אני רוצה לנסות להביא את הצד של המפתחים קצת יותר, ולדבר עם אחד המייסדים של חברת מכאן, שהתפרסמה בזה שזה האקסיט הראשון בעולם בעידן הצ'טבוטים. מתי מריאנסקי, שלום.
שלום רבי, מה שלומך?
אני בסדר, מה שלומך אתה?
בסדר, טוב מאוד.
אז איך זה לעשות היסטוריה?
אתה יודע, זה רק עוד יום עבודה, תכלס. אני מאמין שפשוט הכוכבים הסתדרו בשורה הישרה באותו יום, ורק הוא הסתדר, זה פשוט הצליח. יותר מעניין אפשר לדבר איך הגענו בעצם ליום הזה, כי אנחנו לא התחלנו כחברה שמכינה, שבונה בוט, זאת אומרת, לא... התחלנו כחברה רגילה, סטארט-אפ רגיל, בנינו אפליקציה ל-iOS, ואחר כך לאנדרואיד, ואחר כך ל-Outlook,
אוקיי, אז באמת בוא לטובת המאזינים שפחות בעניינים, גם נתחיל בהתחלה וגם נספר שהאקסיט בסוף, הקנייה היה של חברת דודל, ונשמח באמת אם תיקח אותנו אל מאחורי הקלעים של מה אתם עושים ואיך היה התהליך הזה.
בעצם מה שרציתי לעשות במיקן זה להביא אותנו ליום הזה שבו אנחנו נוכל להגיד ללוח שנה שלנו, תשמע, לוח שנה, אני רוצה לפגוש את יוסי ודני בשבוע הבא. לך אתה תדבר עם הלוחות שנה של יוסי ודני, ותסגרו ביניכם מתי הכי טוב לנו להיפגש. והלוח שנה שלי והלוח שנה של יוסי ושל דני יכירו אותנו, יכירות מספיק טובה, לא רק לדעת מתי אנחנו נתנועים, אלא גם אם אני בן אדם של בוקר, שאוהב להיפגש בבוקר, ואולי זה יום המשפחה של יוסי, ואיפה אנחנו אוהבים להיפגש. בקיצור, לא רק ידעו מתי אנחנו קוראים, כמו כל לוח שנה רגילה, גם יכירו את כל ההרגלים שלנו, ואת כל הדברים שאנחנו, כל העדפות האישיות שלנו. וכשהם חמושים בידע הזה, הם יוכלו לצאת החוצה, לדבר ביניהם, ולהגיד, אוקיי, אנחנו מצאנו שהזמן הכי טוב לכם להיפגש זה ביום שלישי ב-12 בצהריים, באבן גבירול. ואני פשוט, כל מה שצריך לעשות, ללכת לשם, להגיע לשם, בלי להתעסק בכל הזמן המבוזבז הזה של לקבוע פגישה. לי, אני באותו זמן הייתי מעצב פרילנס, מאוד קרץ, אני מאוד פניתי לבזבז את הזמן הזה של לקבוע פגישות עם 2-3-4 אנשים ביחד, כל הטלפונים האלה וכל הפינג פונג הזה של מתי הייתה פנאי ומתי הייתה פנאי. באמת ניסינו לפתור את זה עם אפליקציה, ואחר כך עם אפליקציה לאנדרואיד, בוא נגיד, לא התרומם, לא כל כך הצליח. זאת אומרת, אנשים לא כל כך הצליחו להבין את הגישה החדשה שיש לנו לקביעת פגישות, בזמן שיהיו רגילים לקבוע פגישה בלוח שנה רגיל, לסמן את הריבועים בלוח שנה, או לפתוח את הלוח שנה ולראות מה קורה שם. ומתישהו ככה תחילת אמצע 2015, התחלנו לחשוב, זאת אומרת, איך היית קובע פגישה אם היה לך עוזר אישי אמיתי? זאת אומרת, אם היה לך מישהו שאתה מעסיק אותו כעוזר אישי, היית בא ואומר לו, תקבע לי פגישה עם יוסי בשבוע הבא, לא היית אומר לו, כמו לוח שנה, והפגישה ביום חמישי בשעה 12, היית אומר לו באיזושהי אמירה כללית מה אתה רוצה, והיית סומך עליו שיצא את השעה. ואמרנו, אוקיי, בוא ננסה לעשות דבר כזה, בוא נעשה, אנחנו בהתחלה רצו לעשות את זה בוואטסאפ, אבל מהר מאוד ירד מזה, כי וואטסאפ פשוט לא היה פתוח למשחקים מהסוג הזה, ופנינו לסלאק, שזה איזשהו וואטסאפ לעבודה, בוא נקרא לזה ככה.
הגדרה מעניינת, כן. נדבר על סלאק אולי בהמשך.
כן, הם היו ממש פתוחים, זאת אומרת, הדלת שם הייתה פתוחה לברכה, והם מאוד רצו לנסות את זה, זאת אומרת, הם בנו את ה-API המתאים בדיוק, כדי לעשות ניסויים כאלה, ובנינו את הבוט הראשון. בהתחלה הוא לא היה כל כך חכם, והוא לא היה כל כך, הוא נאמר, היה הרבה פחות טוב במשהו זה, משהו היום, אבל הוא לא היה מספיק טוב. הצגנו אותו בפרודקט האנט, נדמה לי ביוני 2015, הוא היה מקום ראשון באותו יום.
וואו.
הגיעו הרבה מאוד אנשים, וממש בין לילה, כל ה-KPI, כל המספרים של המוצר שלנו השתנו, תפחו מהקצה לקצה. ממש שינוי קיצוני בכל הנתונים של המוצר.
ממש סיפור סינדרלה.
כן, יפה. תשמע, אני מופתע עד היום, זאת אומרת, עד היום לא הייתי מעורב באף מוצר שהיה לו ריטנשן כל כך גבוה. למעשה, נדמה לי ש30-40% מהאנשים שהצטרפו אז, מהלונץ' הראשוני הזה בפרודקט טאנט, עדיין משתמשים במוצר הזה שנה וחצי אחרי. ועדיין נהנים מהעבודה שהרובוט הזה עושה.
וכמה משתמשים יש באמת בסך הכל?
היום אנחנו בסביבות 15,000 טימס, זאת אומרת סלאק טימס בכל העולם, שיש טימס שהם ממש קטנים של 2-3, ויש כאלה שהם ארגונים גדולים של 1,000-2,000, נדמה לי שהכי גדול הוא של 5,000 אנשים. לא כולם משתמשים, זאת אומרת, לא כולם קובעים לעצמם פגישות, יש אנשים שאין להם לוח שנה, זאת אומרת, כדי שרובוט ינהל לך את הפגישות, זה תלוי בזה שאתה תנהל לוח שנה, שהוא יוכל לקרוא
מעודכן, כן.
כן, אז לא לכולם יש את זה, אבל אני שמח להגיד שיש אנשים שמקבלים את הבנפיט הזה של הרובוט שעוזר, ואז הם בעצם, זה גורם להם להתחיל להשתמש בלוח שנה באופן יותר מסודר, בגלל שיש להם את הכלי הנוסף הזה שקובע להם את הפגישות.
ואיך נוצר הקשר עם חברת דודל, שלהזכיר אין לה קשר לגוגל דודל?
כן, אין להם קשר, למרות שהרבה אנשים
מתבלבלים.
אנשים מוביל את זה, כן. אנחנו כל הזמן, זאת אומרת, הסיד שהיה לנו בהתחלה, ודי נגמר, שנתה כבר, היינו ממש נדלקה כבר המנורה של הדלק, כבר ממש נגמר הכסף, והיה מאוד מאוד קשה לגייס כסף למוצר שהוא בוט, זאת אומרת, זה רוב ה-VC שהגענו להם, תסתכלו להם בעיניים ככה, על מה אתם מדברים בכלל. המבט שלהם יהיה קצת זגוגי, כשסיפרנו להם שזה היה בוט, זאת אומרת, היינו די ראשונים בשטח עם הדבר הזה, ואני חושב שהיום אולי יותר קל, אז לפחות יותר מבינים על מה אתה מדבר, כשאתה מנסה להגיד שיש לך מותר כזה.
כן, הרבה בזכותכם גם, פרצתם את הדרך.
אני מקווה, כן, זאת אומרת, אנחנו עושים מאמץ גם, זאת אומרת, לחלוק את כל התובנות שאנחנו לומדים, לחלוק אותם עם כולם. אני חושב שכמה שיותר מוצרים כאלה, כמה שיותר אנשים יצליחו לפתח use cases מעניינים לבוטים, זה יעזור לכל הקהילה הזאת של הבונים. אז זהו, אנחנו פשוט, אנחנו מכירים את דודל. דודל בעצם היו תמיד נמצאים במפת התחרות שלנו, זאת אומרת, כאחד מהמתחרים. והטכנולוגיה שלהם, אם שלנו היא כאילו מאוד מאוד חדישה, הטכנולוגיה שלהם הכי הכי פשוטה שאפשר. זאת אומרת, המוצר שלהם מאוד open-ended, אתה אפילו לא חייב לתת את האימייל שלך כדי להשתמש בו.
נכון, אתה פשוט בוחר מתי נוח לך להיפגש, נכון?
כן, אתה ממלא איזושהי טבלה, שאתה אומר, אני מציע את הארבע תאריכים האלה, שולח אותם למי שאתה רוצה, הם יכולים להירשם באיזה שם שהם רוצים, בלי לתת אימייל, בלי, זה מאוד מאוד פתוח. זה אחד מהיתרונות של המוצר הזה, כי אפשר להשתמש בו לא רק לקביעת פגישות, אנשים משתמשים בו למה כדאי להביא לפיקניק, איזה בשר כל אחד יביא, או דברים, שאלות מסוג הזה. וזה, הרמנו טלפון למנכ״ל שלהם.
רגע, אתה קופץ פה לדעתי על שלושה שלבים שסטארט-אפים מתים לשמוע. מה זה הרמנו טלפון למנכ״ל שלהם? איך מגיעים למצב שמרימים טלפון למנכ״ל של חברה כמו דודל ואומרים, בואו ניפגש?
סך הכל, החברה עצמה, יש להם 180 מיליון משתמשים, אבל החברה עצמה היא צוות די קטן של בסביבות 15 אנשים, שנמצאים חלקם בברלין וחלקם בציריך. החברה שקנתה אותנו בעצם זה חברת האם של דודל, תמידיה, שזו חברה שוויצרית, קונצרן שוויצרי די גדול, ואחד מהחברות בת שלהם זה דודל.
הבנתי.
הקשר הוא כמובן היה אישי, אני חושב שדביר, שהיה איש השיווק שלנו בתחילת הדרך, פגש אחד מהאנשים שלהם באיזשהו כנס שהוא היה בו באירופה, והוא פשוט זכר את הקונטקט. בזמנו דיברנו איתם קצת, ממש בתחילת הדרך שהיה לנו את האפליקציה, רק כדי להחליף ככה רשמים ודעות, אבל הקשר איכשהו נשמר, ממש על אש מאוד נמוכה. זה היה מספיק טוב כשנצטרך היינו יכולים להרים, בטח שלחנו קודם אימייל, אני לא זוכר בדיוק מה ששלחנו אימייל, וכיוון לזה טלפון, דיברנו איתו בטלפון, ויצא המקרה שבדיוק שדיברנו איתו, תפסנו אותו לשיחה, הוא היה דווקא בצד השוויצרי של העניינים של החברה, הוא בא כנראה שם על איזשהו...
זה מה שאמרת, הכוכבים הסתדרו לי טוב באותו יום.
ואז הוא אמר, אני בדיוק נכנס לזה, אז אני גם אשאל אותם על הדבר הזה, מה הם חושבים על... כמובן שהצגנו מאוד יפה את ה-use case, זאת אומרת, החברות בעצם לא מתחרות, אלא המוצרים משלימים אחד על השני. אנחנו יותר עובדים בקבוצה, נאמר, קבוצת עבודה סגורה, אנחנו יכולים לעבוד יותר טוב, והם עובדים במקום שהוא פתוח, שהוא לגמרי open-ended. המוצרים די משלימים, גם מבחינת ה-use case וגם מבחינת הטכנולוגיה. זאת אומרת, להם יש טכנולוגיה אחת ולהם טכנולוגיה אחרת. והוא בדיוק היה בשוויצריה ליד הבניין, הוא כבר נכנס שם לדבר איתם, ואז הוא העלה את האפשרות הזאת, ואז היה עניין, ואז לקח משהו כמו חצי שנה די מתישה, אני חושב, משהו כזה, עד שזה נסגר סופית, עד שכל הפרטים האלה נסגרים.
באיזה מידה קיבלתם את מה שרציתם?
מבחינתנו זה נהדר, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לעבוד בארץ, הם אפילו הם הגדירו את זה ככה שהם מעדיפים שהחברה תישאר ישראלית, שלא נהפוך זה. לא נהפוך לחברה שוויצרית בשום מובן.
זה מעניין. למה?
הם בעצם רצו לא רק לקנות את המוצר, אלא גם את ה...
טלנט.
כן, את הטלנט. זאת אומרת, לא רק את הטלנט, את הגישה אפילו, הייתי אומר. זאת אומרת, הגישה הזאת של לזוז מהר, ולא לפחד לקלקל קצת, וקצת להגל פינות שצריך, כדי לזוז מאוד מהר. מה שרואים בה... בתחום הזה של הבוטים, שהאדמה ממש רועדת כל הזמן. ממש, כל שבוע, שבועיים יש איזושהי הכרזה, שממש משנה דברים מקצה לקצה לפעמים. אי אפשר להיות מקובע, אי אפשר לעשות תוכנית אפילו לכמה חודשים קדימה, זה מיותר לעשות תוכנית אסטרטגית, כי זה ממש משתנה, ואתה יכול לסמן לך איזשהו מגדלור מרוחק, אבל מאוד מאוד קשה להגיע אליו בדרך שתכננת מראש. פתאום מייקרוסופט יוצאים באיזושהי הכרזה, פתאום יוצא איזה משהו חדש, כל מיני הכרזות שיכולות למשוך את השטיח מתחת לרגליים שלך מצד אחד, או לפתוח לך איזה דלת ענקית שהייתה סגורה עכשיו מצד השני. כמו בזמנו בתעשיית האפליקציות, זאת אומרת, פתאום יש אפסטור, פתאום יש...
איזה גיים צ'יינג'ר כזה.
אבל, כן, כל פעם עם זה, אבל הקצב, אנחנו רואים, נהיה פתאום הרבה הרבה יותר מהר, כי כולם כבר יודעים מה זה אפסטור, אז כולם כבר יודעים למה לצפות.
נכון.
יש אנשים שמומחים באפסטור אופטימיזיישן, כל האנשים האלה כבר יודעים, רק מחכים שיהיה אפסטור ושיוכלו להתנפל עליהם, אז כל הדברים האלה, בגלל שנפתח עד פה, הכל זז הרבה 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 יותר מהר. כן. אי אפשר להיות אי אפשר לבנות תוכנית חומש לבוט.
נכון, אבל עדיין התעשייה הזאת באמת זזה בקצב אדיר, והבוטים נעשים יותר מתוחכמים. אני השבוע קבעתי פגישה עם מנהל של אחד האקסלרטורים בתל אביב, ויום לפני זה קיבלתי מייל מהמזכירה שלו, שמזכירה לי את השעה ואיפה צריך להיפגש, ועניתי לה, תודה רבה, אני רק רוצה לשאול איזושהי שאלה, איפה אני יכול לחנות, וניהלנו ככה דיאלוג, ובמייל השלישי רק התחלתי לחשוד, כי היה שם משהו אחד קצת לא מדויק, ואז קצת נברתי בפרטים, והבנתי שזאת פרסונל אסיסטנט של X.AI, שאתה בטח מכיר. אז כן, קודם כל, כן. קצת הרגשתי דביל על זה שגם אני נפלתי בפח, שאני קצת, קצת בעניינים ואמור לזהות, אז לא זהיתי, ואולי זה דבר טוב. ודבר שני, רציתי לשאול אותך, איך אתם באמת מתייחסים לתחרות מצד חברות כאלה?
כן, הגישה שלנו שונה מ-X.AI מהיום הראשון. אנחנו מהיום הראשון היינו צוות מאוד מאוד קטן, שלושה אנשים, ואנחנו אולי גם מחוסר ברירה, היינו חייבים לזנות בוט ש... שהוא 100% AI, זאת אומרת שאנחנו שולחים אותו לעולם והוא צריך לסדר שם בעצמו, אין מישהו שיעזור לו כשהוא מסתבך. הוא באמת מסתבך לפעמים, מה לעשות. ב-X.AI הם בעצם התחילו הפוך, זאת אומרת, בנו איזשהו call center ענקי כזה של הרבה אנשים שפונים למיילים האלה, זאת אומרת, בהתחלה זה היה מענה אנושי לחלוטין, ולאט לאט הם מנסים להחליף כמה שיותר את האנשים בבוט בכל מקום שהם יכולים, זאת אומרת, אם אתה שולח מייל ל-X.AI ואתה מקבל תגובה אחרי כמה שעות, אתה יכול לדעת שהבוט לא יצליח לענות את זה, ובעצם איזשהו בן אדם נכנס לתמונה וניסה לענות במקומו.
הבנתי.
אתה מקבל תשובה מהירה ולפעמים יש בטעות, אז אתה אומר, אוקיי, אז הנה, עברתי כבר לטיפול של הבוט שלהם.
כן, אז בעצם הם יוצרים שתי שכבות.
הבוט שלנו מגיע מהכיוון השני. הבוט שלנו מגיע מהכיוון השני. אנחנו מיד ניסינו לבנות משהו שיצליח בזכות עצמו. אחד היתרונות שלנו בתחום, זאת אומרת, אחד מהעניינים זה שאנחנו נמצאים בתוך אינסטנט מסנג'ר, אז הפידבק לופ, זאת אומרת, הוא הרבה יותר מהיר, אתה הרבה יותר מהיר רואה אם הבוט טעה או לא טעה, ואתה יכול לתקן אותו, הוא גם תמיד חוזר אליו ואומר לך, זה מה שהבנתי שאתה ביקשת ממני, אני עומד לעשות את זה, ואתה יכול לעצור אותו, שבאימייל אתה לא יכול כל כך לעשות את זה, זאת אומרת, אתה שולח את זה, אתה לא יכול לתקן אותו ולראות מה קרה, אז בעצם הם באיזשהו מקום חייבים את הטיפול הזה האנושי, עד שהבוט שלהם יהיה מספיק חכם כדי שלא יצטרך לתת את הגיבוי האנושי הזה. ואני מקווה שבזמן הזה גם הבוט שלנו יהיה מספיק חכם, ואנחנו נפגש.
הלוואי, הלוואי. אתה יודע, לפני שדיברנו איתך, דיברנו עם אורי אליאבייב, שאתה בטח מכיר, והוא ככה פרס בפנינו קצת את תעשיית הבוטים, ודיברנו על זה שיש בערך 50 סטארט-אפים בישראל שעוסקים בפיתוח שקשור לבוטים. איזה טיפים אתה יכול לתת להם כמי שכבר קצת עשה איזה כברת דרך?
אני מה שאני רואה בבוט, כאילו הסיבה למה להשתמש בבוט ולא להשתמש באפליקציה או במשהו כזה, זה שהבוט מקצר את הדרך בין הכוונה שלי, המשתמש, לבין הפעולה שתתבצע לפי הכוונה. זאת אומרת, הדרך הכי מהירה לבני אנוש, לבני אדם, במאה אלף שנה האחרונות, להגיד מה בעצם הם רוצים, זה פשוט להגיד את זה. כמו שהיית אומר לברז שלך, תפתח מים, ועכשיו תעשה את המים טיפה יותר חמים, הם קצת קרים לי, או תגיד לדלת, אני עומד להיכנס לחדר הזה והיא תיפתח.
כן.
אז אלה מכונות מאוד מאוד פשוטות, אבל יש שם מכונות מורכבות, גם הבקשות נהיות יותר מורכבות, והן הרבה יותר ניואנסים. ברגע שאתה בונה אפליקציה, באפליקציה שלך יש נגיד שלושה כפתורים וארבע אפשרויות בתפריט, אז זה מה שאפשר לעשות בה. זאת אומרת, אי אפשר, אתה יודע, אין ניואנסים מעבר לדבר הזה. ובוט הוא משהו שנותן לך איזשהו מרחב אינסופי של למשתמש לבקש את הבקשות שלו. ומה שזה גורם, שזה בעצם הדרך הכי קצרה, אם אתה חושב למשל על אמזון אקו, הדרך הכי קצרה להזמין משהו מאמזון, זה פשוט לדבר לתקרה ולהגיד, אני רוצה להוסיף שני קילו עגבניות להזמנה שלי היום, ותגיד לך, הוספתי, לא הייתי צריך לחפש עגבניות, ולא הייתי לחפש את הכפתור של הבית, או למצוא אפילו את הטלפון שלי, או להוריד אפליקציה, פשוט אמרתי את זה, דיברתי לתקרה, וזה קרה. עכשיו, כל רובוט שבאמת מצליח ליצור את הקיצור הזה, את הקיצור דרך הזה של בין הכוונה לבין הפעולה, זה רובוט שיש בו הבטחה, שיש בו משהו, יש בו תועלת אמיתית.
זאת אומרת, מתי, אם פעם חשבנו בשנות ה-80, נגיד, שבעתיד כל האנשים יצטרכו לדעת לתכנת ברמה כזו או אחרת כדי להסתדר בחיים, בעצם מה שאתה אומר היום, שזה לא נכון, כי המוצרים הולכים להיות יותר מבוססי שפה טבעית, אז אנשים יוכלו להפעיל מוצרים מאוד מתוחכמים דרך שפה שהם גם ככה רגילים לעבוד איתה, נכון?
כן, כן, אנחנו רואים ממש תהליכים כאלה בכל התחומים, בתחום של הייצור, בכל תחום שהוא של איזשהו, אני לא יודע לקרוא לזה דמוקרטיזציה, איך לקרוא לזה, אבל זה נותן גישה לכלים מאוד מסובכים לאנשים שבעבר יוצאים, בוא נגיד, לעבור איזה אימון מאוד ארוך בשביל להפעיל את הכלים האלה. אנחנו רואים גם את המעבר מתכנות לאימון, זאת אומרת, לא נצטרך לתכנת מחשב, אני צריך לאמן אותו, לתת לו 100 דוגמאות טובות, ואת הדוגמה 101 הוא ידע לעשות לבד. כשאתה רואה את המחשב שמנצח את אלוף העולם בגו, לא תכנתו אותו לשחק גו, הם אימנו אותו לשחק גו. זאת אומרת, הם נתנו לו מיליון דוגמאות טובות של משחקי גו, אמרו לו, הנה, תלמד, תבין איך זה עובד. מה שהם קיבלו זה שהיא קופסה שחורה כזאת שמשחקת גו, ולדעתי הם בעצמם לא יודעים להסביר למה המחשב עושה מהלך כזה או מהלך אחר.
נכון, מי שזה מעניין אותו, דרך אגב, מוזמן לחפש ביוטיוב את הגוגל קומפיוטר ווינס גו קומפטישן, ולראות את התגובות של היריב האנושי כשהוא מגלה שהוא עומד להפסיד. זה פרייצלס.
כן, אבל לא רק היריב האנושי, זאת אומרת, היוצרים של המכונה עצמם,
נכון,
לא יודעים להסביר את החיוות הפנימי הזה של המכונה שהביא אותה לנצח בגו, לא יודעים להגיד איך זה קרה, והם לא תכנתו אותה, הם אימנו אותה, זאת אומרת, זה מה שאנחנו הולכים לראות הרבה יותר, זאת אומרת, לאמן, אנחנו נאמן מחשבים ולעשות את הפעולה שאנחנו רוצים. גם הרובוט ג'אנו מיקן, בעצם אתה מאמן אותו להכיר אותך, בזה שהוא מלווה אותך בתהליך קבלת ההחלטות, הוא מתחיל ללמוד שאתה בשום אופן אף אחד לא מסכים להיפגש עם אף אחד ביום רביעי אחרי צהריים.
כן.
אפילו שהוא רואה שהלוח שנה שלך ריק, זאת אומרת, זה קורץ לו למלא שם בפגישות.
אבל הוא יודע. גם אם לא כתבת, הוא חושב, הוא יודע שזה זמן שאתה רוצה להיות עם הילדים, לדוגמה, למרות שלא כתבת את זה.
בדיוק, כן. אז אף אחד לא מתכנת אותו, אלא אתה משתמש שלו, מאמן אותו, להיות עוזר אישי יותר טוב.
זה די מדהים. מתי מריאנסקי, המון המון תודה לך, ואנחנו נשמח להתעדכן איתך שוב, וכשיהיה על מה להכריז.
אני מקווה שיהיה בכותרות.
אחלה, שיהיה יום מצוין.
תודה רבה.
ביי.
Start Me Up, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב.
אז עם מגוון כל כך גדול של חללי עבודה משותפים, ותוכניות עצה, ואקסלרטורים, ו... כל מה שאתם לא רוצים שפורח היום. יזמים לא תמיד יודעים לאן ללכת, ובקמפוס של גוגל החליטו לעשות מעשה, ואני שמח לארח היום איתנו את רועי און, מנהל תוכניות בקמפוס תל אביב. אהלן רועי.
היי אבי, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
כל מצוין.
מעולה, אז בוא ספר לנו מה אתם עושים עם הבעיה הזו, שיזמים לא יודעים לאן ללכת, מה היתרונות והחסרונות של כל מקום.
שאלה מצוינת. אז אנחנו בקמפוס תל אביב, בגלל שיש צורך מאוד גדול מקהילת הטק, ובמיוחד מסטארט-אפים צעירים שצריכים את ההכוונה הזאת, כמו שהזכרת, בנינו תוכנית שנקראת קמפוס סטארט-אפ סקול, שבמסגרת התוכנית הזאת אנחנו למעשה נותנים כלים מקצועיים לסטארט-אפים, כדי שיוכלו להצליח ולבנות את העסק שלהם בצורה טובה יותר, בין אם זה הדרכות על UX, בין אם זה פאנל של VCs שמגיעים להדריך את הסטארט-אפים, וכמו שהזכרת, אנחנו בשבוע הבא נערך פאנל של אקסלרטורים, אז כל האקסלרטורים הכי טובים בישראל יגיעו לקמפוס תל אביב לדבר עם סטארט-אפים, ואני אנחה פאנל שבו אנחנו נרצה לקבל תשובות לאיך מתקבלים לתוכניות ההצעה, מהם הקריטריונים, מה תוכניות ההצעה מצפות בתמורה, כי גם כאן יש שונות מאוד גדולה, ואנחנו מקווים לתת מענה לכל השאלות שיעלו במהלך האירוע בשבוע הבא.
יש איזה קריטריונים לכניסה או שכל אחד יכול לבוא?
אז קמפוס תל אביב הוא פתוח לקהל הרחב. כל סטארט-אפ, כל יזם שרוצה להגיע מוזמן להירשם בעמוד הפייסבוק שלנו או באתר של קמפוס תל אביב. אנחנו יותר מנשמח לראות את כולם מגיעים לאירוע הזה, הוא מאוד מאוד חשוב לקהילת הטק, ויכול לתרום גם לתוכניית העצב, במיוחד לסטארט-אפים.
וזה קורה ב-14 לנובמבר בשעה 10, נכון?
נכון.
בבוקר.
נכון.
אתה רוצה להגיד איך מוצאים אתכם? איך מוצאים? בפייסבוק אפשר לחפש את קמפוס תל אביב, נכון?
נכון, אז יש לנו עמוד פייסבוק שלנו, קמפוס תל אביב באנגלית, וגם באתר של קמפוס, יש כמה קמפוסים מסביב לעולם, לחפש את קמפוס תל אביב, וגם שם תוכלו לראות את האירוע הזה ולהירשם אליו בקלות.
על הכיפק, המון תודה רועי.
תודה לכם.
יום מצוין, ביי.
ביי ביי.
Start Me Up, פודקאסט היזמות של גוגל קמפוס ורדיו תל אביב.
טוב, אז מגיעה לה לסיומה התוכנית הראשונה, הפודקאסט הראשון שלנו. לי היה ממש כיף, אני מקווה שגם אתם נהנתם. דיברנו על מהפכת הבוטים, ואני רוצה להגיד תודה לאורי, לבייב, שהשאיר אותנו עם המון מחשבות על ההמשך, ולאן אנחנו הולכים. וכמובן למתי מריאנסקי מחברת מיקן, שבטח עוד נשמע עליהם הרבה. יום אחד כולנו נשתמש בהם כדי לקבוע פגישות בין אנשים, ולא נצטרך לדבר יותר עם אנשים מעצבנים. ולסיום, אני רוצה להשאיר אתכם עם הציטוט האהוב עליי של טולסטוי. כולם רוצים לשנות את העולם, אבל אף אחד לא רוצה לשנות את עצמו. נתראה בפודקאסט הבא.